מוקלט, לא... טוב. כן, איפה היינו?
39 בערך, 40.
עכשיו היא מולדה לא בן. הלו, יאיר? יכול לדבר איתך עוד חצי שעה, זה בסדר? היי. אלו תאומים, בשבת, ברוך השם. טוב. איזה עמוד החלטנו?
בערך 40.
כן, דיברנו על זה שהאיש והאישה הם שונים. הקדמנו ואמרנו שיש פה שני דיונים שונים שלמרבה הצער אנשים תולים אותם אחד בשני. ברור שאם האיש והאישה שווים לגמרי וזהים לחלוטין, אין שום סיבה להפלות נשים. אבל גם אם יש הבדלים בין גברים לנשים, אף אחד לא יכול לטעון שאין הבדלים פיזיולוגיים, הורמונליים, גם מבחינה קוגניטיבית, ידוע שיש דברים שנשים מצליחות יותר, גברים מצליחים יותר. גם אז, אם יש הבדלים, אין שום סיבה לא לאפשר לאישה למצות את עצמה ככל שיכולה. ואמרנו שזה נכון שהדרך שבחרו אותם נשים שנלחמו מלחמה צודקת, מלחמה על היכולת שלהם להביא את עצמם לידי ביטוי ולא להישאר בכל מיני חסמים שפוגעים בהם. כדי להצליח במלחמה הזאת, הטענה, אחת הטענות המרכזיות שמרחפות באוויר זה שגברים שווים לנשים. אחרת, באמת מותר להפלות נשים. אבל עמדנו על זה שגם התורה עצמה מאוד מובחן בהבחנה בין גבר לאישה. לא תלבש גבר סמלת אישה ולא תהיה, לא יהיה כלי גבר לאישה ולא תלבש גבר סמלת אישה. פה אנחנו רואים את החשיבות שהתורה מייחסת לזה שיש הבחנה, לא מבחינת הפרדה, אלא מבחינת זה שיש אופי מסוים ואופי אחר. הוספנו שגם השפה העברית, נכון? הנושא של ההבחנה בין, כן, גם מבחינת המספור, רואים את זה. זה דבר שאני טענתי, כמה שאני בדקתי, אין את זה בשום שפה אחרת. גם לא בשפות השמיות. לפחות המדוברות היום. ומה שרצינו להגיד זה שגם אם אנחנו רואים שיש הבדלים בגברים לנשים, ויש הבדלים, ואני חושב שהמקום שהכי קל באמת, וגם בשיחות שלפעמים יוצא לנהל נשים פמיניסטיות, אני חושב שעוד פעם צריך להעריך את הרצון שלהם להביא את עצמם לידי מימוש, שזה רצון מאוד טוב, זה שאדם רוצה להביא את עצמו לידי מימוש. צריך מאוד להעריך את זה. גם לנשים, הדרך באמת, דרך כלל להוכיח להם שיש הבדלים לגברים לנשים, זה למצוא תכונות נשיות שאין לגברים. ויש לא מעט כאלה. גם בתחום האסתטיקה, גם בתחומים אחרים, בתחום הרגישות, בכל מיני תחומים. ופה אנחנו נכנסים עכשיו לדיון הזה. וגם פה, הרב סולובייצ'יק, אחרי שעשינו את כל ההקדמה הארוכה הזאת, אבל החשובה, הרב סולובייצ'יק הולך ליצור הבחנה, באמת, בין העונש והחטא של הגבר, ובין, יותר דיוק, בין החטא והעונש של הגבר, לבין החטא והעונש של האישה. שני חטאים שונים ושני עונשים שונים, או ליתר דיוק שני חטאים שונים ושני תיקונים שונים. שני תיקונים שונים. בניגוד לנחש שקיבל כללה ארור, כן? אצל הגבר והאישה אין כללה של ארור. מה הכללה היא? ארורה האדמה בעבורך וכולי, אבל אין כללה של ארור, אלא יש משימה מסוימת. ופה עוד לפני שאני אכנס, אני חייב לציין שיש תהליך של חזרה לגן עדן. דיברנו על זה? כן? מי אמר כן?
כל עברה דק.
יש תהליך של חזרה לגן עדן. הוא בא לידי ביטוי בשני הדברים. גם בכללה, בטוח שסיפרתי לכם את הסיפור על זה שלא רצה שאשתו תיקח אפידורל? לא? את הסיפור.
לא, אני לא זוכר.
חבר טוב, מה זה? אתה זוכר?
אני זוכר שכן.
אוקיי, טוב שמישהו זוכר משהו. חבר טוב שלי, אשתו ילדה, לידו היה זוג חרדים, לא חרדים אופיינים, חרדים, אני חושב, אני לא רוצה לקטלג אותם, כן, ואז הוא לא הסכים שתיקח אפידורל, כי כתוב בעצם תלדי בנים, עוד שחבר שלי לא התאפק, סנובב אליו ואמר לו באותו פרשייה, ממש שתי פסוקים אחרי זה, כתוב בזיעת הפך תאכל לחם. לא, אני לא רואה כל כך את הזיעה על אף שלך. בזיעת הפך, אבל ודאי שזה. והתשובה היא אותה תשובה באמת. גם התיקון, זה מדהים עד כמה תמיד, כל נגעים רואה אדם חוץ מנגעי עצמו. זאת אומרת, עד כמה נוח להגיד, טוב, האישה, יש לה כללה של, והלישך תשוקתך, וימשול בך, בעצב תלדי בנים. אבל זה צריך להישאר. ואז שאומרים לו, הכתוב, בזיעת הפך תאכל לחם, ארורה אדמה בעבורך, מה עם זה? אז אנחנו בתיקון. העולם בתיקון. העולם כבר ארורה, האדמה כבר לא ארורה בעבורה כל כך. ובזיעת הפך, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה זיעה בשביל לאכול לחם. וגם מבחינת האישה, להישך לשוקתך ולמשול בך, זה גם תיקון שהאישה תצריכה לעבור, וגם האדם היה צריך לעבור, כדי, וזה בדיוק הנקודה שרב סולובייצ'יק עומד עליה, כדי באמת להגיע לאותו תיקון, לתקן את אותו חטא, אבל אנחנו מתקדמים. עכשיו, מה שצריך מאוד להיזהר, ואנחנו כבר רואים את זה עומד לפתחנו, זה אחרי שהצורך בתיקון הוסר, לא לחזור אחורנו. אז זה התפך התאכל לחם, מתחבר גם עם כל מה שהופיע אחר כך בנוח. עוד כל ימי הארץ, זרע, חורף, קיץ, זרע, וקציר, חורף, קיץ, עוד משהו, קור ולילה, לא זוכר מה, לא ישבוטו. וחזל אומרים שעד אז, עד נוח, אז באמת היו זורים ומיד קוצרים, והכל היה קל, ומי נוח פתאום היה קושי עצום, ואז פתאום היה צריך לזרוע ולעבוד, וזה באמת נראה ככה. וכנראה שבאמת הכללה הזאת על אדם הראשון לא הגיעה מיד, לקח לה כמה וכמה דורות להיות, עד שהגיעה באמת לציבור של נוח, הכללה הזאת. והכללה הזאת נבע מזה שכשיש שפע, אז מגיעים לגזל, מגיעים לחמאס. וזה גם הסיפור הזה של צדה, זאת אומרת שיש שפע, ויש בטלה, ויש זמן, והתיקון הוא לעבוד קשה. היום אנחנו רואים שלא צריך לעבוד קשה. לא צריך לעבוד קשה, רבותיי. גם מה שאנחנו חושבים שזה לעבוד קשה, אנחנו לא עובדים קשה. בתחילת המאה הקודמת, לפני 100 שנה, היה יום עבודה של, לא של 6 ימים, אני זוכר יום עבודה של 6 ימים, זה היה כשאני הייתי ילד, עברו אז מ-6 ל-5 ימים, כן? אבל בתחילת המאה היה יום עבודה של 7 ימים בשבוע. והגיעו יהודים לאמריקה ולא מצאו עבודה. יהודים שומרי תורה ומצוות, והיו כאלה שבגלל זה עבדו בשבת. אני מכיר סיפור על חבר שלי, שסבא של אשתו היה כל פעם ביום ראשון מגיע, היו שואלים אותו, אתה עובד בשבת? הוא אמר, כן, מגיע יום שישי, אני לא עובד. פיתרו אותו, אמרו לו, סליחה, אתה שיקרת? הוא אמר, לא שיקרתי, ביום ראשון לא היה לי כסף, הייתי חייב לעבוד בשביל פיקוח נפש, היום כבר יש לי כסף, אני לא צריך לעבוד. והמציאות הייתה של עבודה קשה. כן, היום אנחנו עושים הכל, אנחנו לא מודעים אפילו לדבר הזה. אני לא זוכר, דיברנו על זה, אנחנו בכלל לא מודעים לדבר הזה. לפני, וזה תהליך של עשרות שנים, לא של אלפי שנים. לפני 50 שנה לא היה מכונות כביסה בתדירות כזאת, לא היה מקררים. דודה שלי סיפרה שהיו שרים שיר לבן גוריון יש פריג'דר ולנו אין כזה. זה היה סיפור, לא היה מקררים. לא היה מקררים, לא היה מכונות כביסה. אתם מבינים כמה צריך לעמוד, כמה אישה צריכה לעמוד לעבודות הבית? היא לא יכולה להגיע לזה, להתקשר לבן שלה שחוזר באחת מהבית ספר, תוציא שניצל מהמקפיד, שים אותו במיקרו 2 דקות. או לפני 20 שנה, תוציא סיר פתיתי מהמקרר, שים אותו על הגז, או אני אחמם לך. או... היה צריך לעבוד כל דבר להכין. וצריך לחבס. לחבס. ואם אישה יש לה תינוק, אז היא צריכה... גם זה, לדעתי, אתם גדלתם כבר, אם לא עם חיתולי בד. אבל תארו לעצמכם מה זה חיתולי בד. אתם לא צריכים הרבה לדמיין בשביל להבין מה זה. אז כשיש לך חיתול בד ואתה זורק אותו למכונת כביסה, זה משהו אחד. אבל כשיש לך חיתול בד ואתה צריך לחבס אותו ביד, זה משהו אחר. אני לא מדבר עכשיו על הגועל נפש, אני רק מסביר לכם איזה עבודה סיזיפית זאת להיות עקרת בית. איזה עבודה סיזיפית זאת להיות אדם עובד. זה לא מקרה, התסמונת הפולנית הזאת שרצו שהילד יהיה רופא או משהו, כי באמת, אם אתה לא רופא, אתה צריך להיות עבודה מאוד 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 קשה. והיום, כל התרבות הזאת, הרמת חיים עלתה בצורה מטורפת. הרמת חיים שלנו, יותר כבר מרמת חיים של יוליוס קיסר. בחיית מה שאנחנו נאפשר לעצמנו. נכון ששליטה אין לנו כמו שיש לו, ועבדים וכו', אבל הרמת חיים... אתם יודעים מה, לא יודעים, יותר גבוהה, לא פחותה משלו, של כל אדם שנמצא פה בחדר. עכשיו, התוצאה של זה, זה שיש לנו יותר זמן ויש יותר פנאי, ובאמת מזה אתה בכלל לא תאכל לחם, והסכנה היא תרבות הבטלה וכל מה שהופיע בספר, בפרשת בראשית. ויראו בנות האלוקים, בנות האדם כי טובות הן וכולי, כל התרבות הזאת, ואנחנו רואים את זה, אנחנו פשוט רואים את זה, רואים את זה בעיניים. כל התרבות הזאת של ריאליטי, זה דבר שלא לא יאמן, האחוזי צפייה שיש לדבר הזה. מיליוני אנשים במדינת ישראל, בערב, כשהם חוזרים, מה שהם עושים זה לראות תוכניות ריאליטי. עכשיו, או שתבינו, בעיניי, מה זה תוכנית ריאליטי? זה לראות כל מיני דברים שקורים, נכון? זה מושך, כי קורים דברים עם בני אנשים, אבל הם חסרי ערך לחלוטין. אין להם שום ערך. והסכנה פה היא מאוד מאוד גדולה. וזה אתגר מאוד גדול של האדם בעולם שלנו, שחזרנו לגן עדן, לא לקלקל את אותו חטא. מה השעה עכשיו? טוב, אז אפשר להתחיל. אז אנחנו חוזרים אחורה. אנחנו סיפרנו שאנחנו תיקנו וכולי. מה אתה בורח?
לא, שמלה מכיסא, אז אני עכשיו מתחילים.
יאללה, תביא כיסא. אז אנחנו עכשיו חוזרים אחורה ומדברים על התקלות, על החטאים של אדם וחווה ועל התיקון. עוד 39. אין הזכר בין הנקבה נוחלים תבוסה ממאמציהם הקיומים, שרי בשניהם תבוא אחותם הכללה האלוקית. שניהם נאבקים למען קיומם, אך לעולם לא יוגשים אף אחד מהם את המטרה שאליה הם חותרים במרץ כמו רב. לעולם לא יגיעו למימוש עצמי מוחלט ולהגשמה מושלמת. אין חיים של הצלחה מלאה. כל יצירה אנושית, אפילו כזו המכונה יצירת מופת שאין כמוה, נושאת את חותם החיסרון ויש שלמות. על כולנו לחוות את חוויית הכישלון והתסכול המחיב. במילים אחרות, האדם הפסיד בחזית כלשהי למלחמה שהכריזו עליו החיים. אני רק רוצה להזכיר, זה היה כבר לפני חודש, המקום שממנו הרב סולובייצ'יק מגיע לדון בכישלון ובתיקון, הוא אותו מקום של פטירת הבדידות של האדם. האדם מרגיש בודד, כדי לפתור את הבדידות הזאת קמה האישה, והוא בא להסביר מה האישה נותנת לגבר שהוא לא מקבל בחברות אחרת שיש לו. יש לכם הרבה חברים, למה אדם גבר צריך דווקא אישה, למה אישה צריכה דווקא גבר, מה יש שם? והוא מסביר שהם שונים, זה הפתרון הבדידות. הפתרון הבדידות דווקא השוני והמקום השוני שכל אחד מגיע ממנו. חטאים של האיש והאישה שונים זה מזה. ופה הוא מקדים ואומר שאדם במהותו חייב להיכשל. וזאת בעיה שאנחנו לא מספיק מודעים אליה, כי כל הזמן יודעים אותנו, חייב להצליח, לקבל 100, לקבל 100, לקבל 100, לקבל 100. לא, האדם במהותו חייב להיכשל. אדם שלא נכשל, מרמה את עצמו. והכישלון הוא חלק מהותי מהאדם. והמטרה של האדם זה לנסות ליצור וליצור וליצור, אבל גם האדם הכי מושלם תמיד הוא לא יקבל 100. אני זוכר שהייתה לי מורה למתמטיקה בכיתה זין, מאוד מאוד כעסי שלא הביא לי 10. לא היה מציאות, אני חושב, שהגיע לי יותר 10 מכולם. היה זה סיטואציה באמת, לא מספר את זה בגאווה, זה גם לא מתגאות בזה, אבל זה סתם היה המבחן, אני זוכר, בחנוכה, שכל הכיתה קיבלה 40, חוץ מילד אחד שקיבל 120. ובאמת הגיע לי לקבל 10, והמורה אמרה, אני לא נותן לך 10, אין דבר כזה 10. ומאוד התעצמנתי עליה, אמרה, אולי בסוף השנה אני אתן לך. שתגיד שיש לך מה להשתפר, כמובן שעד סוף השנה ירדתי בהישגים. לא קיבלתי את אותו 10 מיוחל, הסתדרתי ברוך השם. בכל זאת, אבל היה צדק בדבריה, ואני חושב שזה היה חשוב, שאדם מבין, סליחה, אתה לא מושלם. אז באותו זמן, באותה כיתה, הרגשתי כאילו, אבל זה לא נכון. האדם צריך להיות מודע לזה. הוא משתדל, הוא פועל וכולי, אבל הוא גם נכשל. הוא לא מצליח בכל מה שהוא רוצה. עכשיו אנחנו ניכנס לזה. חטאים של האיש והאישה שונים זה מזה. עמוד 39, פסקה אחרונה. אדם הראשון מרחיק עצמו מן הטבע, הוא מנסה לנתק את הקשרים שבינו ובין עובדת היותו יציר נברא. הוא מורד בקיומו המותנה והסופי, הוא שואף אל הבלתי אפשרי, אל השפע ואל חוסר הגבולות. חטאו הוא החטא שבראיית עצמו כשלמות אבסולוטית, בהתייחסותו אל עצמו כאל ישות עצמאית ונפרדת שאינה זקוקה לאחרים. הוא מייחס לעצמו למעשיו חשיבות בלתי מוגבלת, הוא מורד בכל תביעה להיכנה בפני החוק, הן הטבעי והן המוסרי. הוא אוהב לצוות, לסרטט את מסלול הילוכו שלו מבלי לשאות לשום עצה טרנסנדנטלית, לקבוע לו קוד מוסרי משלו, לפצח את סוד היקום וכך לנחז לעצמו ולרשות את כל יכולתו של האלוקים ולעשות בעצמו לבורא. דברי הנחש מאפיינים יפה את אדם הראשון החוטא, כי יודע אלוקים כי יבואו לכם ממנו ונפקחם אליכם ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. יש בגבר רצון לכבוש, יש בגבר רצון לשלוט, יש בגבר רצון להגיע על ראש הפסגה, לגבור על הכל, להיות מעל לזה. אמרתי לכם, חברה טובה של אשתי אומרת, תמיד לא משנה, תהיו על משהו משהו אתה רוצה להזיז, בנים, זה הדבר הכי קל בעולם. מי מצליח להגיע ראשון, לא משנה למה, להגיע ראשון לגבעה, להגיע ראשון לזה, להגיע ראשון לזה, זה דבר שמצית את דמיונם של דברים. קחו למשל טיול, אמרתי לכם את זה? לא זוכר, אמרתי גם זה, נכון? טיול זה לגברים, הולכים לראות את ההר הכי גבוה, נכון? הולכים לראות את הנחל הכי עמוק בעולם, וואו, נכון? הרצון להיות ילדים, בנים אוהבים לשחק במכוניות, בנות אוהבות לשחק בבובות. עכשיו, אני לא עשיתי איזה מחקר מקיף, אני ראיתי זה משני הילדים שלי. הבת, הבחורה שלי נולדה למשפחה של בנים, כולנו, כל האחים שלי היו בנים, במעון הייתה בת אחת מתוך קבוצה של שישה, שכל השאר היו בנים, בכל זאת היא שיחקה בבובות, והיא לא אהבה את כל המשחקים שהבאנו לה מההורים שלי, שאתם יכולים להבין, אנחנו היינו ארבעה בנים, אני חושב שלא הייתה בובה אחת בבית, אני לא חושב, אני בטוח, היה לנו הרבה מכוניות וגוגויים וכל מיני דברים שזה, ובכל זאת, עוד פעם אתם יכולים לטעון, זה הבנייה חברתית וכו', אני זוכר שראיתי את זה, ואני ראיתי את הבן שלי, שגדל עם אחות גדולה, שלא היה לה מכוניות, והיה בקבוצה במעון שהיה בן אחד עם חמש בנות, ממש כאילו קבוצת מחקר, ובכל זאת הוא יותר אהב לשחק עם המכוניות. נראה לי קצת מוזר לבוא ולהוכיח את זה כשרואים כאילו מי יותר מגיע למרוצי מכוניות, ומי יותר מגיע לאיזה... גברים יותר נהנים מהדברים האלה, יותר נהנים מלכבוש, מלהשיג, רואים בזה עניין. ויש בזה גם תועלת, יש בזה גם תועלת. אבל יש בזה גם סכנה. אדם חושב שמסוגל להשיג הכל, הוא אוהב להיות מושלם. הוא צריך להיות מושלם, הוא צריך להשיג, להיות, להגיע וכו', לכבוש כל הזמן. חטאה של חווה, זה החטא של אדם הראשון. הוא אכל את עץ הדעת, למה? למה הוא אכל את עץ הדעת? כדי להיות מושלם, כדי לדעת. כי יודע אלוקים, כי הוא מוכרח ממנו, ונפקחו אליכם ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. זה ההזדמנות שלך להגיע לפסגה, להיות כאלוקים יודעי טוב ורע. חטא של חווה לא היה בניסיון, ובואו תראו איזה יופי, אחר סולובייצ'יק לא מביא רק סברות, אפשר להגיד כל מיני סברות, נכון, אני אומר לכם פה סברות, יבוא מישהו אחר, לא, אישה היא כזאת, אישה היא כזאת. הוא גם מראה שהפסוקים שנכתבו לא נכתבו רק כדי לספר מחזה. העובדה שהנחש אמר את המשפט הזה בא להביע משהו, ואנחנו עוד מעט נראה מה האישה אמרה. החטא של חווה לא היה בניסיון לרכוש כוח בלתי מוגבל להסיר מעלה את חובותיה כיציר נברא אליה בהשתעבדותה לרדיפת תענוגות להדוניזם. לא לשליטה היא כמיהה אלא להנאה. היא הייתה אישיות הפסיבית, הנפש המקבלת והקולטת, הטיפוס הבלתי מרוסן. היא ביקשה לגאול את עצמה מן הייעוד שדרש ממנה להיות לקורבן, מן המעורבות נטולת האנוכיות הנתבעת מן האישה הנעשית להם. היא חשבה כי תוכל ליהנות ממעמדה כאם בלי לשאת את האיסורים הכרוכים בכך. היא המירה את המחויבות לאידיאל של הקרבה עצמית ברדיפת תענוגות המביאה לאהבה עצמית. היא ביקשה לקחת מן הטבע את כל מה שיש בו בלי לתת דבר בתמורה. היא הרחיקה לכת בהדגשת אופייה כמרות קולדת או פסיבית, וראתה את עצמה כזכאית להנאות מבלי שיהיה עליה לימו למענן, כיוון שהעמל תובע נסיגה ומשמעת עצמית. חוויית ההתעוללות הייתה חזיון התעתועים מלוא הקסם שראתה חווה, בעוד שאדם הראשון היה שבוי בחזון שיקרו חיים של פעילות יתר המוקדשים לשלטון או להתרת מרות של המדים גבולות. האדם רוצה לכבוש, להשיג, לדעת, האישה רוצה הנאה. עכשיו הנאה, עוד פעם, חשוב להגיד את זה, לא בצורה כאילו, האישה יודעת יותר לחוות את המציאות, יותר למצוא בתוך המציאות דברים, והתשוקה יותר חזקה אצל האישה. עוד פעם, יש גם בגבר יש תכונה נשית של הרצון לענה, וגם באישה יש את התכונה להשיג, אבל אותה תכונה נשית, אותה תכונה, נגיד התכונה הזכרית, התכונה הנקבית, אותו רצון למימוש הנאה. רואים את זה בפסוק, ועמדה לנוכח העת המשכה חווה, לא אלא תקווה לזכות בכוח אלא הלכן הפרי ויופיו, ותראה האיש כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה עמה ויאכל. הנחש דיבר מושגים של כוח אלוקי, הנישה נמשכה ליפי הפרי ולחינו. הנחש אפילו לא ידע איך לשכנע את חווה, הוא לא שכנע אותה טוב. הוא היה צריך להגיד, חווה, תראי איזה פרי יפה, תראי איזה יופי, איך יפה לראות אותו. זה מה ששכנע את חווה, לא זה שהפרי יביא לה כוח. עובדה שהפרי יפה. אם האדם, הגבר, רוצה לראות את התוצאה, נכון? מעניין אותו התוצאה, מה אני אשיג מזה? האישה אוהבת לראות את הדרך, זה יפה להשיג. אתם מבינים פה את ההבדל? צריך עוד לדבר על זה הרבה, אנחנו כבר... מה שם?
25.
אוקיי, אז... הנקודה הזאת באה לידי ביטוי, וחשוב להבין אותה. אתם אף פעם לא תבינו עד הסוף. לא תבינו, להבין אולי אפשר. אבל אף פעם לא תגיעו למקום שבת הזוג שלכם תהיה בו, והיא גם אף פעם לא תבין את המקום שאתם תהיו בו, וזה טוב. אבל אתם תצטרכו להבין, גם אם לא תהיו במקום הזה. ולהבין, זה אומר, אמרת לך את המשפט בשם רב עוזי, נכון? לא, אוקיי. רב עוזי אומר, זה משפט חשוב שבא בשיחת חתנים. כשתגיעו בשיחת חתנים, אז תגידו, סבן לפי, אני כבר שמעתי את זה. אומר שכשאישה, אמרתי לכם את זה, כשאישה אומרת שהיא לא יכולה, היא לא יכולה. שגבר משהו לא יכול, סותם את האף, מוציא את הזה מהביוב. עכשיו, זה עוד פעם, זה לא נכון שאם אישה לא מסוגלת, היא באמת לא מסוגלת לגמרי, יש דרכים, זאת אומרת, אבל הקושי של האדם להתגבר על המציאות שהוא נמצא בה, אצל גבר הוא יותר קל, הוא מסוגל להתנתק מהמציאות. אישה הרבה יותר חובת הדברים, הרבה יותר חובת הדברים, הרבה יותר נמצאת שם. גבר הוא יותר מנותק, זה בא לידי ביטוי מההתחלה, במעשה ההולדה, בחיבור שבין האיש והאישה. החיבור שבין האיש והאישה לא מדבר על ההולדה, גם ההולדה מתבצע אצל האישה. גבר כאילו יוזם, יוצא מעצמו, אבל אצל האישה. כל, מדובר, וזה נקודה שהמון המון 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 זוגות מאוד מתקשים, כולם מתקשים, כי זה אימננטי, אבל יש אנשים שאפילו לא מבינים שזה ככה. וזה מאוד חשוב להבין את זה. כאילו, אם אתה, תשכחו את היום הולדת שלך, בסדר. אבל לשכוח, או אם ישכחו את היום נישואים, בסדר. אבל אם אתה תשכח את היום נישואים, מה שהיא תשמע מזה, זה בכלל לא מה שאתה חושב. בסדר, שכחתי, מה ההיסטריה? לא אמרת לי שאתה אוהב אותי. אמרתי לך שהתחתנו, אמרתי לך פעם אחת. מה, שום דבר לא השתנה. אם יהיה עדכון, אני אעדכן אותך מיד. אני אוהב אותך, אתה מן... לא, היא צריכה לשמוע את זה הרבה יותר. גם גבר צריך לשמוע את זה. גם גבר צריך לשמוע את זה, גם גברים. אבל אצל אישה הרבה יותר חובה את זה, זה הרבה יותר משמעותי. פגיעה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר קשה לצאת מזה, זה חשוב להבין את הדבר הזה. תרשום בצד, אני רוצה להמשיך מזה על ההבדל, המשפט הזה של רבוזי, נדבר עליו עוד. בסדר? עוד מישהו רוצה לרשום? ההבדל הזה בהיפגעות וכו', אני רוצה לדבר על זה, בסדר? טוב, תודה רבה. תהנו מהסימפוזיון.